אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כאסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומני האסקטים. איתנו באולפן עמרי קפלן ונועם ישראל על ההפקה, משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, ואלוהים יודע שאנחנו צריכים אותם, נכון? יובל אביבי, שלום לך.
אפילו איתם לא יודע אם נצליח, אבל בלעדיהם בטוח לא.
אנחנו נצליח איתם, אנחנו נצליח. תראה איך אנחנו צולחים את זה, נגיד למאזינים ולמאזינות, אנחנו באולפן חדש.
נכון.
והכל משונה קצת, אז...
אבל כמעט, מעולה.
לא יודעת עוד, אני אודיע לך
מה אני חושב. שמי, מכרנו את החמץ, הכל בסדר.
אוי, אל תהיה חמוץ כבר, נודניק, באמת.
אני לא יכול להיות חמוץ, כי מכרנו את החמץ.
אז בסדר, אז תשמח וזהו, ברוך השם.
אגב, חמץ ומחירתו.
כן.
מחר, ערב פסח, כבר הגיע.
נכון.
יש יום שידורים מיוחד של כאן תרבות. יום שידורים מיוחד החל משמונה בבוקר, שתחת הכותרת, מה העבודה הזאת?
נכון. יום שידורים שערכת.
במקרה אני ערכתי.
במקרה לגמרי.
אבל היו הרבה אנשים שעשו עבודה מופלאה, וכולם התעסקו ברעיון העבודה בחברה הישראלית, אחרי הקורונה, אחרי המלחמה.
קורונה?
כן,
מה
הקורונה.
זה? מה זה קורונה?
כן,
שכחתי.
זה קצת עתיק, אבל זה עדיין משפיע עלינו.
אוקיי.
מתברר. גם יש אנשים שחושבים שיהיה עולם ללא עבודה, מנסים להסביר למה אנחנו עובדים כל כך קשה. אז כל זה מחר משמונה בבוקר, ביום שידורי מיוחד של כאן תרבות. היום, מה שקורה אצלנו היום, אנחנו נדבר על החיבור בין המילים הכתובות, שזה העסק המרכזי שלנו, שלך ושלי, מילים כתובות, לעולם האומנות החזותית, הצילום והקולנוע. נעשה את זה עם שתיים, עם יסמין קיני, שהיא במאית דוקומנטרית ועוצרת תוכנית, סרטים בעקבות משוררים בסיבל אפוס, כשמה כן היא התוכנית הזאת, תוכנית של סרטים שנעשו על שירה ובעקבותיה. ננסה להבין איך עושים את זה ומה זה אומר. נדבר גם עם מאיה ענר, היא יוצרת ראשית של פסטיבל הצילום, שבו עלתה התערוכה כותרת סיפור וצילום, ישראל פוטו, סליחה, פסטיבל הצילום, שבו עלתה התערוכה כותרת סיפור צילום, בהשראת הסיפורים הקצרים של אשכול נבו בספרו האחרון, לב רעב.
נכון, אבל אנחנו מתחילים עם הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות הזדמנות להגיב על ענייני היום והחדשות, הפעם הידיעה על כך שביולי הקרוב תיאסר הדלקת מנגלים בסכנה, שזה מעלומה, אני חושבת. פשוט אנשים לא באו לסכנה, כי אנשים רוצים לעשות כיף, ולא נותנים להם.
גם אסור לשמיע שם מוזיקה.
אז מה אתה אמור לעשות שם? לנגן בחליל ולשבת?
אני אוהב את זה, אני מצטער.
ברור שאת אוהב את זה, זה בדיוק בשביל אנשים כמוך. בידיעה על כך נכתב שרשות הטבע והגנים הודיעה על איסור הדלקת מנגלים בגן הלאומי, גן השלושה. השינוי בנהלים נועד לצמצם את הפגיעה בטבע. לטענת הרשות, כיום נפגעת חוויית הביקור במקום בגלל נוכחות מוגברת של מנגלים והשן והפסולת הנלוות להם. בשנים האחרונות הפכו מוקדי פינוי הזבל בגנים לאומיים ושמורות הטבע לגורם משיכה לחיות בר, תופעה מסכנת את המבקרים ואת בעלי החיים. זאת בעצם הסיבה. אתה יושב לך שם עם המנגל שלך, ואז באים הנמרים.
הנמרים?
חיות, כן. הלוואי.
הדובים, האריות.
הדובים, וזה מסוכן. במקום להגיד לאנשים, שמעו, ללמד אותם, אותנו, איך לא להיות ברברים ואיך לאסוף אחרי עצמנו ולא להשאיר את הזבל שלנו, אומרים, אוקיי, אנחנו, אם זה לא נצליח לעשות, אז אל תבואו לכאן עם ה... אגב, מותר, אני לא אגיד, מותר חטיפים? מותר במבה?
חטיפים אסור באופן כללי, זה מאוד לא בריא.
אבל לא אסרו, לא לפי חוק.
אני לא יודע, אני לא יודע. תשמעי, אני הלכתי לאחרונה להופעה. בהופעה מכרו חטיפים ופופקורן וכל מיני דברים כאלה, ואז אסרו להכניס אותה לאולם.
כן, זה קורה בהרבה מקומות.
זה מאוד מוזר.
למה?
הרבה יותר מוזר מאשר לאסור...
אתה יכול לקנות את מה שאתה קונה, אבל אתה לא יכול להכניס את זה לאולם.
בסדר, הופעת מוזיקה של ילדים.
של ילדים, נו.
כן.
אתה מבין? הם לא רוצים, האנשים האלה מתייחסים לעבודה שלהם ברצינות,
שאני...
הם לא רוצים איזה ילד שאוכל פופקורן.
ילדים קטנים, נראה לך שאני הולך להופעות של גדולים.
לא יודעת מה עבר לי בראש. טוב, אז מה יש לספרות להגיד על העניין הזה של הסחנה והמנגל וכל זה?
אז אנחנו קוראים מתוך האיליאדה, כי אנחנו לא מסתפקים בפחות חוץ מאשר עם מנגל, אז אנחנו מחברים אותו לאיליאדה של הומרוס, בתרגום של צ'רניחובסקי, אנחנו בגבוה. אגב, מנגל זה בגבוה בעיניי. אני מאוד אוהב מנגל, אבל בסחנה אפשר בלי.
למה דווקא בסחנה? ואיפה אפשר? איפה מותר לעשות מנגל לשיטתך?
איפה שלא באים אנשים. כי כשבאים אנשים ויש המון אנשים שעושים מנגל, זה לא נעים. תחשבי על זה, שנייה.
למה זה לא נעים בעצם?
אני אגיד לך.
למה שלא תגיד זה חפלה וזה נעים?
כי...
זה הרי כל עניין של נקודת מבט.
נכון, אבל בואי ניקח את המוזיקה כדוגמה. כל אחד מביא רמקול, ומביאים בידוריות כאלה ענקיות, וכל אחד שומע מוזיקה אחרת, ואתה נמצא
בעיה.
בתוך סמטוחה.
אז אותו דבר. אז שאסרו על המוזיקה, אבל מה קשור מנגל?
כי אתה יושב שם...
כבר מביא בשר כזה, וזה מביא בשר
והשן,
כזה.
והשן, אתה לא יכול... השן.
וכמה אתה, תגיד לי.
נניח השן. שאני הבאתי רק חטיפים, כן? הבאתי רק חטיפים, והילדים שלי מריחים מפה נקניקיות, ומשם תפוחי אדמה.
אז תביא לילדים שלך בשר.
אז את אומרת לי, או שאתה תהיה
כמו כולם עם המנגל, ואז הילדים שלך מקנים. אני לא מבינה את ההיגיון הזה, אז אל תלך לסכנה, מה אתה רוצה מאיתנו?
אין יותר, הסכנה זה מקום נפלא, נפלא, אני מת על הסכנה.
אתה לא יכול להיות שם לבד אבל, יובל, מה אפשר לעשות?
אני אגיד לך עוד משהו אחד אישי, לפני שנקרא מתוך האיליאדה של הומרוס בתרגומו של צ'רניחובסקי, שהפעם האחרונה שהייתי בסכנה, הייתה כשהמקום נפתח אחרי הסגר הראשון לדעתי של הקורונה, והייתה... הם נתנו אז להכניס 30-40% מהתפוסה הרגילה, וזה היה מדהים.
אני חושבת שהפעם האחרונה שהייתי בסך, הייתי בת 12 או משהו.
אז את בכלל לא יודעת. את באה ואומרת, תרשו מוזיקה, תרשו מנגל, בזמן שאת בכלל לא היית שם אף פעם.
אני פשוט שומעת כאן משהו שהוא נגד חפלות, וזה לא מוצא חן בעיניי, כשמנסים להיות נגד חפלות.
תקשיבי, באיליאדה עושים חפלה אצל אכילס. בואי נקריא על החפלה של אכילס.
מעניין מאוד למה בחרת את האיליאדה בהקשר הזה. קדימה.
מה את חושבת?
בוא נשמע.
תשמעי, הנה ככה זה הלך שם. אמר אכילס הנהדר ואל תוך אוהלו הביאם. הושיב אותם על כיסאות, על גבי מרוודי ארגמן. מיהר וסח לפטרוקלוס העומד על ידו ואומר, אנה בנו של מנטאוס, הגישה את המזרק הגדול. מזגע היין החריף, הגישה לאיש איש הספל, יען אנשים כלבבי איתנו בצל קורת ביתי.
חפלה!
אנשים כנבבי, יש יין. רגע, זה כלום, זה
קדימה.
כלום, רגע.
כן.
ככה הביע, וישמע פטרוקלוס בכל גבר עמיתו. הציג אכילס הספסל הגדול אל מול פני המוקד, שם עליו נתח של כבש, וגב איזה שמנה ודשנה, ירח חזיר מרבק אחת, ששמנה מבצבץ מתוכה. זה משויש. משויש ומיושן.
כן.
החזיק במעבדומדון וגזרם אכילס הנהדר, נתחם יפה לנתחים ויתנה בתרים על שיפודים. ליבה האש בן מנטיוס, הגבר הנמשל לאלים, אפס כשוקלו העצים וחווה הלב במדורה, פיזר את כל הגחלים ויתן עליהם השיפודים תלויים על משענותיהם, וזרם מלח הקודש, קילה לצלות הבשר והניחו על גבי הספסל, נטל פטרוקלוס הלחם וחילקו בסלסילות נחמדות על פני השולחן, ואכילס הוא חילק את נתחי הבשר. ישב בעצמו לנוכח האיש אודיסס הנעלה אצל הכותל האחר, ויצב על פטרוקלוס עמיתו להקריב קורבנו לאלים. ויזרוק ביקורים בלהב, והם הנשאו ידיהם אל המטעמים לפניהם, ואחרי אוכלם ושתותם ומלאם את אהבת רעבונם, רמז אייס לפינקס, וראה אודיסס הרמז, מילא את ספלו היין ולחיי אכיל הרימהו. תחיה ותראה בטוב, אכיל, לא חסרנו בסעודה, גם באוהל בן אטרס וגם באוהלך זעתה. יען כי בשפע ניתנה ארוחת האורחים בקרה, אך לא למשתי השמנים נתון ליבנו הפעם, צרה מתרגשה ובאה עלינו, או זרעו של זהוס, ראו עינינו ונראה, יש ספק אם נציל הספינות יפות הסיפונים, או יובדו, אם לא תושיענו זרועך.
אוכלים, 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 אבל יש
ואז
צרות.
ואז יש צרות.
כן.
זה דומה.
דומה. טוב, אני רק רוצה להגיד, בלי קשר, שביום שישי ציינו שנה למותו של יונתן גפן, שזה מוזר, לא? שעברה כבר שנה. אז אנחנו נשמע היום שירים שהוא כתב, למשל זה.
בבקשה.
אתם זוכרים את השירים ששרנו אז את שמי הפז?
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. השבוע מתקיים פסטיבל אפוס לסרטי תרבות ואומנות, פסטיבל שמוקדש לחיבור בין הקולנוע לאומנויות השונות, ובתוכו גם התוכנית סרטים בעקבות משוררים, תוכנית של סרטים שנעשו על שירה, משוררים ומשוררות או בהשראתה, ומי שעוצרת את התוכנית הזאת היא הבמאית הדוקומנטרית יסמין קייני, שבעצמה יוצרת סרטים על שירה ובעקבותיה. שלום יסמין.
שלום, שלום.
אז תסבירי לנו קצת, זה חיבור טבעי עבורך שירה וקולנוע? איך בעצם עושים את זה? זה לא נשמע אינטואיטיבי.
אני חושבת שאולי למי שמאוד אוהב שירה, כמוני, זה ממש שחרור של הנפש. זה רגע משחרר כזה כשמצליחים לעשות את זה. אולי זה לא טבעי למי שהוא רק בשירה או רק בקולנוע, אבל אני חושבת שמרגע שרואים יצירה אחת אפילו, ויש מגוון מאוד מאוד גדול של חיבורים כאלה. בתוכנית שלנו השנה, שאני חייבת להגיד שהפתיע אותי, וואו, אנחנו הוצאנו את הכל קורה, באיחור כמובן בגלל המלחמה, ואמרתי, טוב, את מי מעניין שירה וקולנוע והחיבור שביניהם בימים אלה? ומסתבר שעבור אנשים שזו דרך ביטוי, וגם עבור אנשים שזה חדש עבורם, פשוט באמת קיבלנו כמות מטורפת של סרטים. נגיד אם בהגשה הרגילה נקבל בערך 30, אז הפעם קיבלנו 60. כאילו באמת המון 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 סרטים.
רגע, איך את מסבירה את זה?
אבל מה זה? זה טוקינג הדס כזה? שיש משוררים פשוט מדברים?
לא, ממש לא.
אז תסבירי לנו מה זה בדיוק, מה רואים שם?
ממש לא. יש מגוון מאוד גדול. בוא נגיד שהמסה היא דימויים ויזואליים, שמהדהדים את המילים של השיר, מהדהדים הכוונה שאינם אילוסטרציה. כי אם זו אילוסטרציה, אז מה עשינו פה בעצם?
כן, זה מחריד. ישן סיגריה, רואים אותו מישן סיגריה. עזבו אותנו מזה.
לא כזה, לא כזה.
תודה. תודה לך על זה.
ממש לא. משהו שהרובד הוויזואלי מוסיף רובד, מוסיף עוד איזושהי אינטרפטציה, כמו שמותר לחוקרי ספרות ושירה לפרק את השיר לגורמים, אז לקולנוען או קולנוענית, כשהיא מפרקת את השיר לגורמים, אז מה, התוצאה היא תוצאה שמפעימה את הלב והעין. כשאת רואה את זה, זה כאילו מראה לך איזה משהו שלא ראית קודם בשיר. אז יש נגיד בקריינות, נגיד יש איזשהו voice over של או המשורר עצמו, או הבמאי או הבמאית, או מישהו אחר, שחקן, שחקנית שמקריאים את השיר, ויש דימויים ויזואליים. יש למשל שילוב בין דוקומנטרי לבין קולנוע פואטי. יש ניסיוני, יש שלוקחים את השיר כהשראה, למשל מאיה זק, שהיא אומנית בסדר גודל בינלאומי ישראלי, שמציגה בכל העולם, עשתה סרט שנקרא התבשרות, שמבוסס על שיר של רחל, שעכשיו אני אשכח את השם שלו, מילותיו של המבשר, או משהו כזה. שיר מאוד יפה, שהמהות שלו זה זיכרון ושכחה, ובעצם היא לקחה את התמה הזאת, ומספרת סיפור אחר לגמרי על, זה שיר שכנראה אימא שלה הייתה מקריאה לה, שיר מורבידי, להקריא לילד לפני השינה, אבל זה השיר שהיא זוכרת מנה, אימא שלה נפטרה כשהייתה צעירה, ובעצם כל הסרט הוא סרט שמשתמש בשיר הזה כנקודת התחלה או סיום. הוא מופיע למעשה רק בסופו. אבל הסרט עצמו הוא סרט פיוטי ויפהפה על אישה שמנסה להבין עד כמה היא דומה לאמה המתה. אולי מממשת את רצונותיה הלא ממושים של אמא שלה. אז יש כל מיני תצורות לדבר הזה. יש למשל אנימציה. שוב, אנימציה יכולה ליפול למלכודת הזאת שדיברת עליה לפני שנייה מאיה.
נכון.
שאמרת שאת לא סובלת. זה יכול להיות אילוסטרציה. אבל אנימציה שבה גם אנימציה יפה, מקורית, אחרת, סורטת, יכולה לתת שוב אינטרפטציה אחרת לגמרי לשיר. בצרפת למשל הם כל שנה מכריזים על משורר או משוררת מסוימים, וכל בתי הספר לאנימציה בכל המדינה שולחים הצעות, וסטודנטים מקבלים מלגות כדי לעשות סרטי שירה מבוססי אנימציה.
מפותחים שם בצרפת. תגידי, יסמין, המשוררים והמשוררות, החיים עדיין שעושים עליהם, הם שמחו לשתף פעולה עם הדבר הזה? או שהיה גם הסתייגויות?
תראי, הסרטים שאני עשיתי, המשוררים שאני פניתי אליהם ויצרתי על בסיס המילים שלהם, שמחו מאוד. מצד שני, אני יכולה להגיד שבמהלך השנים, זה כבר שנה עשירית של התוכנית הזאת, אז נגיד היה איזשהו סרט שעשתה יוצרת יעל בדרשי על בסיס שיר של מאיר ויזלציר.
כן.
היא שלחה אותו, הוא התקבל, כי הוא סרט יפהפה, ואז היא משכה אותו בחזרה בגלל שמאיר לא רצה. זיכרונו לברכה, זה עכשיו בדיוק שנה על מותו.
נכון.
משורר שאני מתה עליו, עשו עליו סרט דוקומנטרי, סיוון ארבל עשתה סרט יפהפה עליו, אני נורא שמחתי לקבל את הסרט שירה הזה, אבל הוא לא רצה, הוא הרגיש שזה לא, שהוא לא רוצה.
ואז לא שידרתם את זה? לא הקרנתם את זה?
תראה, אני אגיד לך משהו, אני הייתי מקרינה את זה.
ברור, מי שואל אותם בכלל? אני באמת מופתעת. גם מאיר, אני אוהבת את מאיר ויזלטיר, אבל מי שואל אותו בכלל? השיר שלו הוא בעולם, וזהו.
נכון, נכון, אבל יעל לא רצתה, אז אני לא, את יודעת, אני לא אלך נגד מה שהיוצר רוצה או רוצה. יכול להיות שעכשיו, בגלל שהוא איננו איתנו, אז היא דווקא תשמח להקרין אותו. יש סיכוי כזה. אז אני אומרת, יש כאלה שיותר רוצים, יש כאלה שפחות רוצים, יש כאלה שהם טהרנים כאלה של המילה, ואל תיגעו בה וזה.
כן. אני מנחשת שרוב המשוררים היו שמחים לדבר כזה, כי הם יושבים בבדידותם, ואף אחד לא מתעניין בשירה, ופתאום מישהו רוצה להתעניין בהם.
אם כן, אני יכול להבין מדוע ויזלטיר, בהיכרות עם ויזלטיר, למה הוא לא רצה.
זה לא עניין של להבין, אתם מכירים את מאיר, אז יודעים...
מכירים את מאיר, יודעים ש...
מתאים לו לא לרצות.
אסור פשוט לקחת את זה ברצינות, זה הכל. היא הייתה צריכה להגיד לו, בסדר, בסדר. תתרגל.
יש גם משוררים צעירים שהם גם קולנוענים, למשל גילי דנון, שהוציא עכשיו ספר שירה, לא יודעת מה, שלישי או רביעי שלו, עשה סרט קורע מצחוק שנקרא משוררים הולכים מכות, שהוא מבוסס לוסלי על אחד מהשירים שלו, ובעצם בא כאילו לקדם את ספר השירה שלו, והוא גם משורר והוא גם קולנוען, והוא מצליח כל שנה לייצר סרט ממש מצוין, והפעם הוא גם צוחק על עצמו ועל הפומפוזיות שלו, ויש בזה משהו מאוד מרענן לעשות כזה דבר.
תגידי, אמרת שהייתה הענות נורא נורא גדולה השנה, אני מניח שזה קשור, שדווקא המצב גרם לאנשים לעשות את זה יותר, כמו שאמרת. המצב גם נכנס לתוך הסרטים?
כן, אז ככה, אז התוכנית השנה היא באמת ארוכה יותר מכרגיל, ויש לה שני חלקים. החלק הראשון הוא שישה סרטים באורך בין שתי דקות ל-12, וזה אלה סרטים שממש נעשו השנה, חלקם נעשו במיוחד לתוכנית הזאת, מהרגע שיצא הכל קורה, וכולם מתעסקים בזווית כזו או אחרת במרכאות המצב.
מה למשל?
מה למשל? אז יש סרט יפהפה שאיתו אני פותחת את התוכנית של דנה גולדברג שנקרא רגע בעשב. גם דנה היא קולנוענית ומשוררת. זה שיר קצר מאוד יפה שהוא מילים שאומרת אמא כלשהי לבן שלה שאנחנו לא יודעים אם הוא ישן או חלילה נהרג. השיר, דנה מקריינת את השיר הזה. ויש את התרגום שלו בעברית, ערבית ואנגלית במרכז המסך, והדימוי שהיא בחרה בו זה הדימוי של הפרגים מהדרום. עכשיו שוב, מי שלא היה בישראל ולא מכיר את דרום אדום, אז אולי זה תהיה יפה בעיניו, הוא לא יבין את הקישור. אבל אנחנו מבינים את הקישור, ובעיניי סרט מאוד מאוד חזק, ודווקא בגלל שהוא מאוד מופשט, והקולנוע שלו מופשט כמו השירה עצמה. אז זה משהו שאני מאוד אוהבת. יש סרט שנקרא שתיקת המתבוננים, שם יש ממש שילוב דוקומנטרי עם קולנוע פואטי, שיר של ויסלבה שימברוסקה, עם שחקן ששיחק בסרט של קישלובסקי, שמקריין את השיר הזה באמת כמו שאמרת, מאיה, את יודעת, כזה אל מול המצלמה,
כן.
בפולנית, אבל זה חתוך עם דימויים של הפגנות של פצועי מלחמה ופוסט טראומה ממלחמות פה בארץ. אז הוא כאילו עושה את החיבור דרך הקולנוע לדבר הזה. או למשל סרט שצולם בכלל בכפר עזה ב-2021, לפני 3 שנים, ונערך רק עכשיו אחרי 7 באוקטובר, כי פתאום נהייתה לו משמעות אחרת. ועוד. אחד הסרטים שהכי הפתיע אותי, זה סרט שנקרא חדר הכתיבה של המשורר, של ניר שטראוס, שהוא גם שחקן, והוא גם משורר, והוא עשה איזה מין פעולה אומנותית כזאת, הוא הזמין אנשים לצפות בו כותב שיר, שזה לכשעצמו די מצחיק, וזה קרה בזמן המלחמה, זאת אומרת, הוא אמר, טוב, אם תהיה הזקה, ואם כאילו מתייחס לזה תוך כדי,
וזה בגדול נשמע על פניו יכול להיות פיאסקו, בן אדם יושב וכותב ליד שולחן.
אבל זה קורה מצחוק, כי הוא איש נורא מצחיק, והוא משתף את הקהל, הוא כאילו אומר, טוב, אני לא יודע מה לכתוב, אני כנראה כתבתי את כל מה שיש לי לכתוב, והוצאתי בספר הזה, בואו תעזרו לי, ואז הוא מראיין אותם ושולף, אני לא אגיד לך שיוצא בסוף השיר הכי מדהים בעולם, אבל הפעולה עצמה היא פעולה שמעוררת אופטימיות. ובתוך כל הזוועה שאנחנו נמצאים בה, להיות בתוך זה ולמצוא את עצמך עושה את הדבר הזה, עכשיו הוא שלח לי 28 דקות, אמרתי לו, ניר, עם כל הכבוד, אני אמרתי
לכמה צמצמת אותו? שתי דקות?
לא, צמצמתי אותו ל-9 דקות.
תכתוב מהר, חביבי.
כמה כבר צריך? זה שיר קצר, תכתוב וזהו.
לא, ואתה יודע, בקולנוע אפשר לעשות קאטים, אנחנו לא חייבים באמת לראות את כל התהליך. תגידי, יסמין, עד כמה זה נפוץ הדבר הזה, סרטי שירה, נגיד בעולם, זה דבר?
זה דבר, תקשיבי, זה דבר. אני גיליתי את זה לגמרי במקרה. לפני בערך 15 שנה, היה לי בן זוג שהיה משורר, הוא הוציא ספר, ואמרנו, טוב, איך נקדם? אמרתי לו, תשמע, יש כאן כמה שירים שמעוררים אצלי כל מיני רעיונות, דימויים ויזואליים וכזה. יאללה, בוא נעשה סרט שמשתמש במילים של השיר, ולא יודעת מה, יתקיים בעולם, ואולי ככה נצליח לקדם את הספר. מה שקרה מזה, זה שפגשתי את מאיה זק, שכאמור אומנית, והיא הסתכלה על זה, ואמרה לי, עשית סרט שירה. אמרתי לה, זה דבר כאילו? כן, ברור. יש פסטיבל בברלין, קודם כל יש פסטיבלים בכל העולם, ויש פסטיבל בברלין שקוראים לו זברה, פעם בשנתיים, וזה פסטיבל ענק שמתקיים במשך איזה 10 ימים. בקיצור, שלחתי את הסרטים, התקבלתי, ומשם הרומן שלי עם סרטי שירה, מהמשורר בינתיים נפרדתי.
זה תמיד טוב, עזבי אותך.
כן, אבל סרטי שירה נשארו בחיי. וזה באמת היה, זה קרנבל מטורף לראות סרטי שירה מכל העולם. זה גם תחשבי דרך לפגוש שירה מכל העולם למי שאוהב שירה. וזה באמת מדהים מבחינתי. אני אפילו הייתי שופטת שם, שזה, אני בכלל לא מאמינה בדירוג של יצירות אומנות, אבל יאללה.
אז זה באמת מוביל לשאלה הבאה, אם אנחנו מדברים על העולם... אתם עושים את זה, נכון? זה השנה, כמה? עשירית שלכם? אז אתם, יש שיתופי פעולה עם העולם? זה מתאפשר איזה משלוח של הסרטים האלה למקומות האלה, לזירה השוקקת שאת מדברת?
כן, כי עכשיו מתאים עלינו בעולם.
אז זהו, והאם עכשיו זה פחות עובד?
כן, זהו. תראה, השנה אפילו לא ניסינו, ואני רק אגיד שהפסטיבל כולו, לא מדברת על הפינה הקטנה שלי, אבל הפסטיבל כולו יותר מצומצם השנה, בגלל שהיו אנשים ש... או משכו את הסרטים שלהם, או לא רצו לשלוח את הסרטים שלהם בכלל. אין ספק שאנחנו סובלים מחרם, זה ברור. אבל היו שיתופי פעולה, גם שיתוף פעולה של הפסטיבל הגדול הזה, זברה מברלין, פה בארץ. הקראנו כאן תוכנית שלהם. גם הקראנו תוכנית של התוכנית שלנו בזברה. וגם התארחתי בוויימר עם תוכנית שבנינו במיוחד מסרטי השירה של 5 שנים הראשונות.
זה היה בשנים קודמות, את אומרת.
זה היה, כן, האמת היא שבוויימר זה היה לא כך מזמן, זה היה לפני 2 שנים סך הכל.
והשנה, מה את חושבת שיקרה?
השנה לא ניסינו, לא ניסינו בכלל להושיט יד החוצה. אני אומר לך, אני הייתי בטוחה שלא תהיה לי תוכנית. אני די בהלם מזה שזה לא סתם תוכנית, אלא 75 דקות. זה מפתיע לך שעצמו. נראה, יכול להיות.
טוב, תעדכני, אם אתם מצליחים להפיץ את הבשורה בכל רחבי העולם ומתקבלים בזרועות פתוחות, זה בהחלט שווה לדעת.
כל הדבר הזה יקרה בפסטיבל אפוס לסרטי תרבות ואומנות, נכון? יסמין קייני, תודה רבה שבאת אלינו.
תודה, ביום חמישי, ב8 בערב.
ביום חמישי.
בבניון תל אביב.
תודה רבה לך.
תודה לך, יסמין.
תודה לכם, תודה.
להתראות.
ביי ביי.
אנחנו, מה שקרוב, חזרנו, אנחנו ממשיכים עם החיבור בין ספרות לאומנות חזותית, עכשיו אנחנו עם צילום. בתערוכה כותרת, סיפור וצילום, קיבלו המשתתפים כותרת של סיפור של אשכול נבו מתוך הספר האחרון שלו, לב רעב, וחיברו בעקבות הכותרת גוף עבודות שמתכתב איתה, ומאחורי התערוכה הזאת שהיא במסגרת פסטיבל הצילום של פוטו ישראל, עומדת מאיה ענר. שלום מאיה.
היי, שלום.
מאיפה על הרעיון הזה? דווקא סיפורים קצרים, דווקא אשכול נבו?
זה התחיל באמת מרצון כזה לחבר בין ספרות לצילום, וקצת לערבב ככה בין המדיה. והתחלתי איזה תהליך עם אשכול נבו, לא ידעתי מראש שזה יהיה סיפור קצר. נפגשנו, אנחנו רוצים לעשות, ובדיוק זה היה לפני שיצא הספר האחרון, כי בעצם הפסטיבל היה אמור להתקיים בנובמבר. ואז פשוט החלטנו לעשות את זה סביב הספר הזה. וקיבלתי את הספר לפני שהוא יצא לאור, קראתי את כולו, ותוך כדי קריאה ומחשבה מה אני רוצה לעשות, בעצם חשבתי שהכי מעניין יהיה לעשות את החיבור הזה בין הכותרות, זאת אומרת, להזמין אומנים, לתת להם לבחור מתוך רשימת הכותרות של הסיפורים, בלי שהם קוראים את הסיפור, לחבר לזה איזושהי עבודה.
למה בלי? למה בלי?
באיזשהו אופן עניין אותי לחקור את הדבר הזה של המשמעות של כותרת. זאת אומרת, אם הם יקראו את הסיפור, זה כבר יהיה ממש חיבור, לא יודע, סוג של אילוסטרציה לסיפור. ורציתי לראות איך מתוך הכותרת, איך הם מגיבים, ואחר כך בעצם חזרנו גם לסיפורים, ובעצם בחרנו מתוך הסיפורים עצמם משהו ש... מתייחס לעבודה הצילומית. אז היה מין מעגל מעניין כזה.
אז מה עלה מתוך הדבר הזה? איזה עבודות יש?
זה היה די מדהים, כאילו, לראות שבאמת בחלק מהמקרים יש חיבור, שבעצם זה כן נראה כאילו אילוסטרציה לסיפור, בחלק מהמקרים, לא בכולם. יש, נגיד, סיפור שנקרא "זה יקרה הלילה", שמדבר על איזה... ערב חווייתי כזה, מסתורי של איזה זוג בניו יורק, ויובל אצילי לקח את הכותרת הזאת, ועשה מין מיצב כזה, במיוחד בחלל של התערוכה, התערוכה היא בתוך חנות ריקה בגן העיר, לקח איזה מין שני חללים קטנים בתוך החנות, ועשה מין מיצב כזה, שמשלב סאונד ווידאו, ועבודות אפלות כאלה, זה ממש מרגיש כאילו, הוא מגיב לסיפור שהוא לא קרא. בשלב הזה. ויש גם מקרים הפוכים.
מה למשל?
אין שום קשר?
כאילו, תמיד אפשר למצוא משהו, אבל כן, שזה אחר, כאילו, אפילו מהמחשבה הראשונית, רוני קנעני בחרה בכותרת כמה שפחות דרמה. רוני עושה מעין יומנים ויזואליים כאלה של החיים שלה, היא כאילו כל הזמן מצלמת, והכל כאילו מאוד מאוד מינורי ועדין. ולכן היא התחברה על הכותרת הזאת, ובעצם הסיפור הוא סופר דרמטי. דבר על אימא שעזבה את הבן שלה וחזרה אחרי המון שנים, וגם קורא לה איזה נפצעת במהלך הביקור הזה, כאילו באמת דווקא מלא דרמה. אז גם כאילו החיבורים האלה היו מעניינים.
אז בעצם, כאילו... בעצם לאמנים היה אסור לקרוא את, לפי חוקי הפורמט, כן?
נכון.
אסור לקרוא את הסיפור לפני שהם מייצרים את, יוצרים את גוף העבודות, איך הם הגיבו באופן כללי כשהם קראו את הסיפור בסופו של דבר האומנים והאומניות?
היה להם מאוד מעניין, כאילו גם להם היה מאוד מעניין וגם לאשכול היה מאוד מעניין, כאילו התערוכה הזאת היא גם התאפשרה כי כולם היו מאוד שיתפו פעולה כאילו במשהו שהוא לא הרגיל שלהם. אז התהליך היה מעניין, גם היה להם אסור וגם זה בעצם לא היה, כאילו הספר עדיין לא יצא כשהם התחילו לעבוד.
מתי התחלתם לעבוד על זה בעצם?
התחלנו, הפסטיבל היה אמור להיפתח בנובמבר, אז בעצם התחלנו לעבוד בספטמבר, כאילו אני קראתי את זה עוד לפני ביולי, ועם האומנים דיברנו בספטמבר, ובעצם כאילו כבר היו את כל העבודות.
אז בעצם זה עבודות שנעשו לפני השבעה באוקטובר, נכון?
נכון, זהו, זה מה שרציתי להגיד, שכאילו כמו שקרה עם הרבה דברים, חלק מהעבודות גם מקבלות פה איזה מימד מצמרר נוסף, למרות שמעשו את מהשיבה באוקטובר. למשל, רונית פורט, שעשתה, הביאה בעצם גוף עבודות לכותרת דבובים, וזה גוף עבודות שהיא צילמה בקיבוץ כפר גלעדי, ששם היא נולדה וגדלה ועזבה וחזרה אליו אחרי 15 שנה, ובעצם היא מפונה עכשיו. וזה כל מיני עבודות כאלה של כל מיני חללים ריקים בקיבוץ, וגם משהו מאוד מתמרר בקונטקסט. ויש עוד אומן, איתי בר יוסף, שיצר בעצם ב-AI, עבודות שנראות ממש פוסט-אפוקליפטיות, וגם, כאילו מי שרואה את זה עכשיו וישר נראה קשור.
טוב, המציאות היא תמיד חודרת, אם בפרשנות מאוחרת או לא. מה יענר? כותרת, סיפור וצילום, זה... תספרי לנו איך אפשר לראות את התערוכה הזאת?
אז חלק מפסטיבל הצילום הבינלאומי, שמתקיים בכל החלל של מרכז עיניו בחוץ, וגם בתוך גן העיר.
בתל אביב.
זה... כן, בתל אביב, עד סוף פסח בעצם.
תודה רבה לך, מאיה.
תודה לכם.
להתראות.
עיר גדולה בלי חיילים ואי אפשר לישון
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות וחזרנו איזה כיף לחזור סטטוס ספרותי עכשיו נכון? אנחנו עם סטטוס ספרותי של הספרייה הלאומית הם ציינו שנה למותו של משורר והסופר והפזמונאי יונתן גפן בוא נשמע מה הם כתבו עליו.
הם דיברו על השיר הראשון שלו אי פעם שפורסם. השיר הראשון של יונתן גפן, שהתפרסם בדפוס, הם מספרים, נלקח ללא רשות מהמחברת השחורה שלו, שבה כתב בילדותו כמעט כל יום, מגיל 10 ועד גיל 13. את השירים הראשונים שהוא כתב, כך הם כותבים, נראה גפן רק לשלושה אנשים, שאחד מהם היה חברו מירושלים, הנער מאיר שלב, שבא לבקר בנהלל בסופי שבוע ובחופשים. אבל, אמא של יונתן גפן, אביבה, החליטה לשלוח שיר שלו אל העורכת של אלון הכפר של נהלל, העיתון של מושב מה יגידו.
ככה הוא קרא לנהלל, כן. מושב מה יגידו.
מושב מה כן. יגידו. הבמה הספרותית שעליה נחשפתי לראשונה, הוא כתב, היה אוסף יבשושי של דפי סטנסיל.
איזה דבר נורא זה לעשות לילד. פשוט לשלוח ללא ידיעתו שיר שהוא כתב. זה פשוט זוועה, זה באמת, זוועה. זה, אני,
חכי,
אני לא יודעת,
חכי,
אני לא יודעת להקל את זה בכלל.
ואיזה שיר.
זהו, ואיזה שיר.
ועל איזה במה.
איזה זוועה.
הוא אומר...
אני הייתי חושבת שאם אני הייתי עושה דבר כזה לבת שלי, כן, הייתה הולכת לבית הדין לענייני משפחה, כן? אחרי שהיא הייתה הולכת ליצחק קדמן, אז היה, מהמועצה לשלום הילד, ואז הייתה מתגרשת ממני.
זה מתון מה שאת... יש דברים יותר חריפים
שילד יכול... אלימות. לא, גם אלימות, גם בכי, גם זה, אבל בסוף היא הייתה מתגרשת.
לזרוק דברים, לפוצץ.
בצד, אני הייתי משתגעת אם היו עושים לי דבר כזה. אוקיי, בוא נשמע את השיר.
רגע, תשמעי, עוד לפני זה, הוא מספר גפן, יונתן גפן, שהאלון הזה עסק בשני נושאים עיקריים, מצב החקלאות במושב והספדים על בוני היישוב, והוא אומר, לתוך השיממון הזה, בחיים שלו. להוסיף את השיר הבא.
כי היא שביצה בו, אתה מבין? כן, איזה אבל... זמא. נו, סופר.
הנה השיר.
תקרא.
לא גנב הוא דבר, לא עשה דבר מה, רע. אז מדוע הוא לא מקובל בחברה? הוא נמוך כל כך, כל אחד מגבוה איתו סך. אולי בגלל זה הוא כזה שאינו מקובל בחברה. אין לו בלורית גדולה יהירה, מתנופנפת ברוח יפה ובהירה. אולי בגלל זה, אולי בגלל זה הוא אינו מקובל בחברה.
קודם כל נפלא שהוא כתב את זה בגיל, לא יודעת, 13.
אבל הוא כתב את זה
אבל
על עצמו.
אבל הוא כתב את זה על עצמו, והוא היה ילד נמוך. מה אתה עושה?
היא עושה הוראה, הוא כתב שהוא לא מקובל. איך אני אסדר את זה? אני אספר לכולם.
זווה, באמת. הוא לא אומר... הייתה אז הרבה מודעות בכפר מה יגיד, מושב מה יגיד.
הרבה מודעות לא הייתה. הוא כותב גם שהיו במחברת שירים עליזים, אבל היא בחרה את זה. אמא שלי בחרה שיר קשה. שיר שהוא זעקה של ילד לחום, ולאהבה. אז יונתן גפן כמובן התמלא בבושה ובכעס, הוא הפסיק לדבר עם אמא שלו. הוא הסתגר יומיים בחדרו ומרר בבכי, אבל כשהוא יצא מהחדר הוא הבין שהפרסום שינה את חייו. את רואה, מאז יצא מתוק.
נכון.
בנהלל הפסיקו אחרי הפרסום לקרוא לו יוטי אידיוטי, שבאמת איזה מקום, יא הלאה. הם התחילו לקרוא לו הארטיסט. גפן הבין שהוא אוהב לפרסם מילים. זה מה שהוא הבין באותו זמן, ואחרי זה הם כותבים לנו בסטטוס הזה, דימה את החוויות שלו של קריאה וכתיבה לאובססיה. הוא כתב, ההתמכרות למילים היא ההתמכרות הראשונה שלי, ומזכירים לנו שהוא נלחם בחייו בהתמכרויות אמיתיות לסמים ולאלכוהול. אבל הוא, על ההתמכרות הזאת הוא הודע על השימוש המופרז והלא אחראי שלו במילה הכתובה, והם כותבים, כולנו זכינו ליהנות מפירות ההתמכרות הזאת. והם כותבים שהוא ממליץ, המליץ לכולם, המלצה חד משמעית וגורפת לעשות כמוהו, וזה ציטוט ממנו. הילד, הכותב והבודד מבין. כל מי שמחזיק ספר לא לבד. כשקראתי בספרים, לפעמים פנס מתחת לשמיכה, כי אבא שלי הקפיד על כיבוי אורות, חוויתי את רגעי העושר העיליים ביותר שיכול להרגיש ילד בודד. ועד היום, אחרי הכתיבה, קריאה היא הנחמה הגדולה ביותר שלי, והיא עדיפה בעיניי על כל בילוי אחר.
זה יפה. נתן גפן. כן, כן, זה מאוד יפה.
ספרים יכולים להציל, זה כבר אנחנו יודעים, נכון?
ספרים יכולים להציל. אני עדיין, זה בלתי נסלח מה שאימא שלו עשתה לו, אבל אולי זה טוב בעצם.
כן.
אולי אימא שלך עושה לך דבר כזה נורא, ובסוף זה מה שייצב אותך.
אתה יוצא מהחדר אחרי שאתה שונא את אימא במשך יומיים, ואתה מגלה
ש... אתה יוצא משורר, אתה יוצא ארטיסט.
כן, אתה מאוהב בפרסום, אתה מבין שאתה יכול לעשות את זה.
זה עניין שמישהו שמע אותך.
לא של הפרסום שאתה נהיה מפורסם, אלא בפרסום המילים, בזה שכאילו אתה יכול להוציא את זה,
כן,
שזה יהיה כתוב.
הפסקת להיות יוטי אידיוטי, והפכת להיות ארטיסט.
זה דבר גדול.
אז אולי זה בסדר שהורים חסרי טקט לפעמים. אולי היא הבינה משהו.
אני לא הייתי יכול לעשות את זה נקודה, פשוט לא הייתי יכול. אני לא הייתי יכול
לעשות את זה. לא, אבל עושים את זה, אם אתה חסר מודעות, אתה עושה דברים, אז זה לא היית יכול.
זאת אומרת, הכללה שלי זה המודעות הגדולה מדי, זה יכול להיות.
יכול להיות שאתה עושה את זה גם, יובל, כי אתה חושב שאתה כזה בסדר.
איך תמיד מגיעים לניתוח פסיכולוגי שלי? זה אני עושה את זה, אני עשיתי את זה.
אבל אתה הבאת את עצמך עכשיו לשולחן, אני נורא מצטערת.
לגמרי, בואי נחזור לניתוח הפסיכולוגי של יונתן גפן. בואי נעבור לדבר אחר, כי נגמר לנו הזמן. מחר אמרנו ערב פסח, חג החירות והנדודים היהודי. לפרידה, מהתוכנית הזאת אנחנו רוצים לקרוא קצת מתוך הספר היהודי הנודד של העיתונאי הצרפתי. היהודי הנודד הגיע. של העיתונאי, אז זה ספר שקראנו פה כמה פעמים, אנחנו מאוד אוהבים אותו שנינו, העיתונאי הצרפתי אלבר לונדר, שיצא בשנות ה-20 של המאה ה-20, למסע תחקיר בעקבות יהודי אירופה.
על אף שלא היה יהודי, זה מאוד מעניין.
הוא היה בגטו הגדול של לונדון, ברוסיה, טרנסילבניה, סרביה, גליציה, ורשה, והוא הגיע אפילו עד פלסטינה. תקראי לנו קצת?
כן, בשנת 1929 הוא היה בפלסטינה, ואני קוראת מפרק 20 שנקרא הארץ המובטחת. הנה השמש, עזבתי את שנת 5690 בוורשה. חלפו 15 יום, מסע קטן מאחוריי. חציתי את הים התיכון. הספינקס, לא הוא ממצרים, אלא זו של חברת הספנות, מתנודדת לה מול יפו. כי אני נמצא על הספינקס. לפנינו, פלסטינה. כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך, כה אמר ישעיהו, בשנה ה-25 למלכות עוזיהו, בשנת 3219 לבריאת העולם. אתה מבין, הוא עושה פה את החישוב היהודי של השנים. ממשלת עוד מלכותו רואה בעין יפה את הקמת בית יהודי לעם היהודי בפלסטינה, ותפעל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו. כה אמר לורד בלפור בשנה התשיעית למלכות ג'ורג' החמישי בשנת 1919 להולדתו של ישו הנוצרי. ממשלת הוד מלכותו רואה את מימוש רצונו של דוקטור ויצמן שפלסטינה תהיה יהודית כפי שאנגליה היא אנגלית. כלא ניתן לביצוע וזו אינה מטרתה. היא גם מעולם לא ראתה לנגד עיניה, כמו שכנראה חוששת המשלחת הערבית, את העלמותם או שיעבודם של העם הערבי, השפה הערבית או התרבות הערבית בפלסטינה. כה אמר צ'רצ'יל בשנה ה-12 למלכות ג'ורג' החמישי בשנת 1922 להולדתו של ישו הנוצרי. הרצל, הרצל, הנה התגשם חלומך. כה אמר מר יצחק כאן נוסע על האונייה ספינקס למראה הארץ המובטחת בשנה הרביעית לנשיאות דומרג בשנת 1929 להולדתו של ישו הנוצרי. מאז איש לא אמר דבר. המלאכים הערבים האלה יפילו את המזוודה שלי לים. לאט! לא כל כך מהר, אל תדחפו, שודדי ים. מולנו על החוף שתי ערים תאומות. העתיקה, יפו המוסלמית. החדשה, תל אביב היהודית. יפו וצריכי מסגדיה. תל אביב וכיפת בית הכנסת שלה. ידה של החדשה על העליונה. היהודים עבדו קשה. לפני 10 שנים היו פה רק חולות. כמה גדולה היא תל אביב. העיר צמחה כמו קזבלנקה. איזה יום היסטורי. עם שחיכה לעיר הזאת 1900 שנה. עכשיו יש ליהודים בירה. היא כאן. אני רואה אותה. ישראל קם לתחייה. שים לב שהוא מתייחס לתל אביב כאל הבירה. 34 יהודים ו-18 יהודיות מפולין הגיחו זה עתה מבטנה של הספינקס. הם עומדים על הגשר כהתגשמותן החיה של מילות האל. בניכם ובנותיכם יבואו מכל קצוות הארץ. 8 ימים שהו בבטן האונייה, הכינו לעצמם מעט אוכל והתפללו הרבה. והנה הבוקר הם נראים כמטורפים. שמחים וצוהלים, מניפים את זרועותיהם. כל אלה שעד היום העריכו את הדרך, הלכו סחור סחור ביראת כבוד כדי לחסוך לך אפילו את פגיעת צילם. כל אלה היום דורכים על רגליך. אני רוצה להגיד שלפני זה הוא כתב על כל היהודים האלה בעיירות שהגויים מתאמרים בהם, כן? כן. אז עכשיו הם כבר לא עושים את זה, עכשיו הם דורכים לך על הרגליים. זאת ועוד, הם תופחים על ליבם, נוגעים במצחם, בכתפיהם. כן, אלה באמת אתם. אל תפקפקו בכך. לשנה הבאה בירושלים זה היום. אל הסירות, אל הסירות, הפולנים נדחקים אליהן. הם יורדים בכבש האונייה כמו טיפסו במעלות הקודש, והמשוטים כדקלים שרועים מביאים אותנו בשמחה אל הארץ המובטחת. אך הפתח שהיא פותחת לפנינו אינו רחב דיו, ליפו אין עמל. המצר הקטן הזה בין שני סלעים שהים סוער בו ומעלה קצף, זהו המעבר. אני מבין שהיהודים חיכו זמן רב לחזור לארץ הזאת. הכניסה אינה מעוררת רושם. הפולנים כבר אינם מניעים את ידיהם. הם דחוקים בקצה הסירה הראשונה, עד מהרה שב גבם והיה כפוף. זה עובר בתורשה. גבר בתרבוש קופץ על ההגה. החותרים צועקים כדי לגרש את הפחד. הופ, הופ. האם נצליח לעבור? כמובן, תמיד עוברים. לאחר חלוף הסכנה, היהודים מזדקפים. הם עומדים בסירה ושרים. הם היו רוצים שהאדמה תבוא לקראתם, כפי שהם באים לקראתה, כדי שיוכלו לחבקה מהר יותר. על החוף עומדים מוסלמים ומתבוננים בנו. נראה שאינם חפצים להושיט יד לעברנו. האם ברחתם מפרעות אירופה כדי להיקלע לפרעות המזרח? שלום, אתם קוראים. אבל בכל אשר תלכו, המלחמה עונה לכם.
ועדיין, זה טקסט שמתאים, נכון? לחג החירות.
נכון, זה היציאת מצרים גם.
היהודים עבדו קשה. לעם שחיכה לעיר הזאת.
אני רוצה להקריא לך עוד פסקה.
בסדר גמור.
הגבעה האביבית, תל אביב, הגבעה האביבית מתוכננת ללא שמץ של חד גוניות. זה לא עיר אמריקנית דמוית לוח דמקה. הרחובות, הכיכרות, הסדרות, חוצים זה את זה בשובבות. הכל בהיר, גדול, מואר, לבן, הכל אליז. אפשר להרגיש את הרצון הנחוש לשכוח את הגטו. מפתיע הדבר שאין רואים כאן את היהודים האלה עומדים על המדרכות, בפה פתוח, לוגמים באהבה את החירות.
לוגמים באהבה את החירות. אז באמת שיהיה חג חירות לכולנו, וששוחררו החטופים אל החירות האמיתית. עם זה אנחנו נסיים. נאחל לכם חג פסח שמח. תודה רבה לעומרי קפלן ונועם ישראל על ההפקה, ולמשה מושקוביץ על הביטוי הטכני. ונזמין אתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. נזכיר לכם גם שמחר, ערב חג הפסח, יש יום שידורי מיוחד של כאן תרבות, החל מ-8 בבוקר. מה העבודה הזאת? ניסיון לפצח פה ברדיו את מושג העבודה הישראלי נכון להרגע.
מה העבודה הזאת לכם?
מה העבודה הזאת? ומה שכרוך יוצאת לפגרת פסח קצרה.
נכון.
אנחנו נשוב ביום שלישי הבא אחרי החג. להתראות, חג שמח.
להתראות, חג שמח.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.